ואם יש פה משהו לשנות בכלל, אז זה אצלי, לא אצל בעלי. זה כבר חוזק רציני, זה חוסן נפשי, וזה שמחה. אישה שמחה, אישה שיש לה אמונה, אישה שמחה. בכל המצבים היא תהיה שמחה, גם המצבים היותר קשים. ניקח דוגמה תחום אחר. מישהי סיפרה לי סיפור, הלכה לחברה, הסיפור הלך קצת אחרת. אחת באה, אמרה שיש לה פחדים, נכנסו לפחדים. טוב, מה הפחדים? פחדים בקשר לענייני בריאות של הילדים. היא דואגת מה יהיה עם הילדים, אולי הם חולים, אולי יהיו חולים, אולי עכשיו הם חולים, אולי מחר יהיו חולים. זה אובססיה. טוב, דיברתי איתה בקשר ביטחון בהשם ופחדים ואמונה, לא עזר כלום. אחר כך חזרו הפחדים. טוב, תוך כדי שיחות היא מספרת שפחות או יותר בזמן שהפחדים התחילו להתגבר, היא הצליחה להיזכר שהיה איזה מקרה שנראה לה שזה מה שגרם לה להתגברות של הפחדים. מה היה הסיפור? הלכה לחברה, ואצל החברה היא שמעה סיפור על איזה מישהי אחרת, איזה סיפור קשה עם מחלות של ילדים, וסיפור שנגמר מאוד לא טוב. מאז שהיא שמעה את הסיפור הזה אצל החברה, חזרה הביתה, נכנסו לפחדים בקשר לילדים שלה, אולי גם לילדים שלה יקרה אותו דבר. טוב, עכשיו היא שמעה את הסיפור הזה, סיפרה את הסיפור הזה לכל העולם, כל מי שרק אפשר, משפחה, חברות, שכנות, סיפרה את הסיפור הזה לכולם. תראו מה קרה במקום זה וזה, קרה סיפור זה וזה, ועם הילדים השם ישמור. נורא והיום, נורא והיום, כל הזמן חוזרת על הסיפור הזה, מתמכרת לסיפור הזה, מתמכרת לפחדים שלה יותר ויותר ויותר, הולך ומצטבר כמו כדור שלג. זה פירושו של דבר, את מחפשת בעיות, את מחפשת בעיות, את תמצאי אותן. התמכרת פה לירות נפולות, יש פה יראות נפולות. במקום שיהיה יראת שמיים, העירה נפלה. במקום שיהיה יראת הרוממות, עירה מתוקה מהשם יתברך, פה נפז לירות נפולות, יראות ככה בענייני העולם הזה, פחדים בענייני בריאות. ודאי יש פה פגם. מי שפוגם, באים עליו איסורים מאותו כיוון. מה האיסורים? קודם כל האיסורים זה שהפחדים יתפסו אותך. זה קודם כל, חס וחלילה לא יקום ולא יהיה, שהאיסורים יכולים לבוא גם בכיוון שבאמת עכשיו את אשר יגורתי בא לי, ובאמת חס וחלילה יהיו איסורים על הילדים, בדיוק כמו שפחדת. אבל אם האישה עושה עבודה טובה והיא מקדימה תרופה למכה, והיא מזהה את הבעיה כבר בשלבים של הנפש, לא צריך להגיע לגוף, כבר בשלבים של הנפש היא מבינה שפה היא פגמה בעירות נפולות, אז והיא מתחזקת באמונה, מתפללת להשם, אומרת להשם, ריבונו של עולם, תראה, אני לעצמי לא יכולה להועיל בכלום, אני לעצמי לא יכולה לצאת מהפחדים האלה, הפחדים האלה תפסו אותי ואני לא יכולה להשתחרר מזה, אני לא יכולה לעזור לעצמי, אתה תעזור לי. מי שמתפללת ככה מתוך הנבואה, השם עוזר לה. עכשיו פה היא נכנסה לסחרור, אותה אחת, ולא רק שהיא לקחה את הסיפור קשה, לא רק שהאמינה בו, עוד היא הולכת ומוציאה את זה בפה. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, תורה למד א', אני חושב, למד א' או למד א', שמי שרוצה להתחזק צריך להוציא את הרצונות והכיסופים שלו בקדושה בפה. ככל שאתה מוציא בפה את הרצונות הטובים שלך, על זה תדבר, על זה תתפלל, תוציא את זה בפה, זה נותן לזה תוקף במציאות, ואתה תראה שבסופו של דבר זה יתממש. זה יתממש. השם יעזור לך שהרצונות שלך יוכלו לצאת מהכוח אל הפועל. אפילו שכרגע אני לא יכול, אבל אני רוצה, אז אני מדבר על זה. אותו דבר כמו שזה בקדושה, אותו דבר זה בלהפך. אדם שיש לו פגם רוחני מסוים, אז מילא, ככה מובא גם כבספר שיח שרפי קודש חלק ו', מופיע שם גם כן בשם זקני ברסלב, שהיו אומרים שמילא אם פגמתי זה דבר אחד, אבל להוציא את הפגם בפה זה הכי גרוע. ומביאים על זה שם הפסוק, אני לא זוכר כרגע את הפסוק. זאת אומרת, גם אם אתה רואה שפגמת במשהו, אל תוציא את זה בפה. אם אתה מוציא את זה בפה ומדבר על זה, במיוחד בצורה כזאת אובססיבית, כפייתית, ועוד הולך וחוטא ומחטיא את הרבים, מכניס זורע פחדים מסביבו בכל כל מקום אפשרי. זורע פחדים. לא רק שאני נפלתי בפחדים מהסיפור הזה, עוד אני הולך ומספר לכל כל החברים והשכנים שגם הם יפחדו. מה אתה רוצה להשיג בזה? למה אתה משתף את כולם בזה? אתה לא מבין שאתה משמש מרכבה לסטרא אחרא? משתמשים בך כשליח לרע? אבל זה אותו עניין. אתה פגמת? עכשיו משתמשים בך. או, אתה חייל טוב. חייל טוב בשביל הסטרא אחרא, בשביל כוחות התאומה. קודם כל הצלחנו להפיל אותך, כבר אתה חייל טוב בשבילנו. עשקנו אותך, לקחנו ממך את כל נצוצות הקדושה. עכשיו אתה בכיס שלנו, עכשיו נשתמש בך עוד יותר. אז הבן אדם, במקום להתנתק, במקום להתנתק מהכבלים של היצר, עושה בדיוק הפוך. כמו אחד שהוא נכנס לסמים, במקום להתנתק, הוא מתמכר לסמים עוד יותר. זה הפתרון. וההתמכרות היותר קשה, זה לדבר על זה, כל הזמן לדבר על זה. הכוח של הדיבור בפה הוא מאוד מאוד חזק. אם אתה מדבר על הדברים השליליים שבך, ולא באופן של תשובה, של וידוי, של חרטה, אלא באופן של התרברבות, של גאווה, של שחצנות, של התמכרות לפחדים, בוא תשמע, יש לי פחדים כאלה וכאלה, ואתה אומר את זה בשחצנות, בלי להגדיר, אבל אתה משתחצן, אתה פשוט אומר את זה ככה בראש מורם, אף למעלה, ואתה אומר, כן, 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 אני נפלתי ואני פגום ואני יש לי פחדים, וכן, ועד רבה, כן, ואני לא מתכוון לצאת מזה. זה כל כך מכניס תוקף וכוח ליצר על הנשמה שלך, אחר כך עוד יותר יהיה קשה לך לצאת מזה. אם לדבר, אז רק עם הרב שלך, או עם איזה חבר ירא שמיים, ביחד איש את אחיו יעזורו, באופן שאני מוציא את הדברים בפה, באופן של חרטה, של תשובה עמוקה, של תעזור לי, תעזור לי, לא יודע איך לצאת מזה, אני לא רוצה בזה. ככה, הדיבורים האלה, עד רבה, יעזרו לך. הדיבורים האלה יבואו לעזרתך. ככה אומר רבי נחמן, רעיון נפלא, בליקוטי מוהר"ן. פחות או יותר בתחילת ליקוטי מוהר"ן, אולי תורה י' או משהו כזה שם בסביבה, אומר, גם אחד שנכנס לחושך, גם שם הוא יכול למצוא פתחים לצאת, אפילו אם זה החושך הכי גדול. מה הפתחים האלה? כתוב, הבא להתאמה, פותחין לו. הבא להתאהר, מסייעין בידו. מי שבא להתאמה, פותחין לו. אמרו לו, בבקשה, עד רבה, בוא, פותחים לו פתח כפתחו של אולב, בבקשה, בוא. אבל מי שבא להתאהר, לעשות תשובה, זה הרבה יותר קשה. מסייעין לו. אם אתה תתאמץ, נעזור לך. לא תתאמץ, לא נעזור לך. אז רואים מפה שקצת זה אמרה של חז"ל שקצת מחמירה איתנו. הבא להתאמה, פותחין לו, עד רבה. אתה רוצה ליפול? בוא, תיפול עד הסוף. נכון, זה חז"ל פה מזהירים אותנו. תודה רבה, נכון, זה באמת אזהרה חשובה ונפלאה. כל הזמן צריך ללכת עם המשפט הזה. רבי נחמן הופך את הכל לטובה. תראו איך רבי נחמן עושה מהמשפט הזה סוכריות. אומר רבנו, הבא להתאמה, גם אם אתה עכשיו התחלת בהידרדרות, בנפילה, אתה נכנס לטומאה, נכנס לחושך גדול משמיים, כי לא ידח ממנו נידח, והשם יתברך חשב בחשבות לבלתי ידח ממנו נידח, השם יתברך לא עוזב אותך. אפילו שאתה נכנס לטומאה גדולה ולחושך גדול, השם יתברך לא עוזב אותך ופותח לך פתחים לצאת מהחושך הזה, אפילו שתיפול בעומק הנפילה שלך. הבעל יתאמה פותחים לו פתחים לצאת מהטומאה הזאת, לצאת מהחושך הזה. אז אחרי זה מסביר רבנו מה זה הפתחים האלה. הפתחים האלה זה דיבורים של אמת. כשאתה תדבר דיבורים של אמת, אלה יהיו הפתחים שלך שיעזרו לך משמה לצאת מהחושך, ואפילו שיהיה החושך הכי גדול. רק לא מבקשים ממך גדולות ונפלאות. אדם שהוא באמת נפל חזק, קשה לו באופן מעשי להשתנות, נכון? מאוד קשה. אבל לדבר לא כל כך קשה. לדבר זה לא כל כך קשה, אפילו במצב הכי גרוע. דבר עם השם, דבר עם הרב שלך, דבר עם איזה חבר ירא שמיים, תדבר, דבר על הדברים באופן של חרטה, דיבורים של אמת, אתה תראה זה יקפיץ או זה יעזור לך לצאת מכל הנפילה. עכשיו אני רוצה לחזור לסיפור הזה של האישה, שהיא שמעה סיפור, שמעה סיפור, אחר כך התמכרה לסיפור, דיברה על הסיפור כל הזמן, והפחדים רק הלכו והתגברו, והיא מבינה שזה בגלל שהיא התמכרה לסיפור, התעסקה עם זה יותר מיני. אז לכאורה פתרנו את הבעיה, נכון? לכאורה עלינו על הבעיה, עלינו על המוקש שגרם לזה, הבנו מה היה המוקש, ההתמכרות לפחדים האלה. ושהוצאנו את זה בפה, אמרתי לאותה אחת, יפה, חשבון נפש יפה עשית, אבל זה עדיין לא סוף הסיפור. צריך ללכת צעד אחד קטן אחורה, להבין את הפגם היותר יסודי, יותר שורשי, שגרם לכל הסיפור הזה. תנסי לחשוב עכשיו, תשאלי עוד שאלה, תשאלי את עצמך. עוד שאלה אחת, תשאלי את עצמך. אני רואה שבאו עליי ייסורים, הפחדים, ואני מבינה שזה בגלל ששמעתי את הסיפור הזה אצל החברה, ואחר כך התמכרתי לסיפור. עכשיו תשאלי עוד שאלה אחת, למה בכלל סיבבו משמיים שאני אשמע את הסיפור הזה? יפה, נכון? זה ככה צריך להיות, ככה, זה החשבון נפש היותר אמיתי. על כל דבר אל תוותר, אל תעצור, כי היצר ייתן לך להבין. כשהיצר יראה שאתה חזק, אתה עושה התבוננות, אתה מתפלל על זה, אתה מתבונן בדבר, אתה רוצה לעשות תשובה, הוא יודע שמשמיים עכשיו יעזרו לך לעלות על העניין ולהבין את הפגם ולתקן ולחזור בתשובה. אז היצר בהתחלה לא ייתן לך בכלל יישוב הדעת, בכלל לא ייתן לך בכלל לחשוב, מרוב תרדות החיים או מרוב סתם עצלנות. כשהוא רואה שאתה כבר עושה עבודה מאומצת לחשוב ולעלות על הדברים, על הבעיות, אז הוא נבהל, אז הוא אומר, טוב, אנחנו נזרוק לו איזה עצם, ניתן לו לחשוב שהוא כבר עלה על הבעיה, וכך הוא יעזוב אותנו בשקט. היצר לא רוצה שאתה תעלה עליו, וכמו חתול שרודף אחרי הזנב שלו, היצר יושב לך על הזנב, הוא לא רוצה שאתה תחשוף אותו, שתזהה אותו. איפה שאתה הולך, הוא הולך מאחוריך, כל הזמן מתחבא לך מאחורי הגב, לא רוצה שתזהה אותו. אתה נדרש לעשות פה עבודה כזאת, להסתובב בבת אחת, לתפוס את היצר בגרון, להגיד לו, הנה אתה, בבקשה, אתה פה עכשיו, אתה מולי, מול הפנים שלי. זהו, ברגע שחשפת את היצר, הוא נעלם. אז היצר מה הוא אומר? הוא אומר לאותה אחת, הנה בבקשה, גמרנו, כל הכבוד לך, מגיע לך צלש, את ממש צדיקה, באמת, כל הכבוד, הנה עשית חשבון נפש, עלית על הבעיה, זאת הבעיה, הכל נראה מושלם, זהו, פה תעצרי בחשבון נפש שלך, פה תעצרי, תפסיקי לחשוב, פה תפסיקי לחשוב. לא, לא לוותר, לשאול עוד, למה? למה זה קרה לי? למה משמיים סיבבו שזה יקרה לי? אמרתי לה, את יודעת למה זה קרה לך? כל הסיפור הזה בגלל שהלכת לחברה הזאת. מה מתברר? החברה הזאת היא חברה שהיא מאוד לא יראת שמיים. כל הדיבורים שלה הם דיבורים שהם הפוכים מיראת שמיים. ואותה אחת שסיפרה לי את הסיפור, היא עובדת השם, וכבר היו לה רמזים מקדימים, או הרבה קודם, תקופה קודם, שהיא צריכה להפסיק את הקשר שלה עם החברה הזאת. כבר היה בשטח סיפורי סיפורים כבר הרבה הרבה לפני כן, הרבה הרבה לפני כן, הרבה סיפורי סיפורים עם אותה חברה באופן ספציפי. הכנה משמיים, הכינו אותה כבר, ובכל זאת היא לא שמעה, לא הקשיבה, לא הקשיבה לקול הפנימי שלה. בנוסף לזה גם כן, באופן מוצהר וחגיגי מוסכם בינה לבין החברה הזאת שאין מה לדבר איתה על עניינים של עבודת השם ויראת שמיים. החברה הזאת כבר אמרה לה אין ספור פעמים, תשמעי, זה לא נוגע לי, זה לא שייך אליי, תעזבי אותי עם הדיבורים האלה, בואי נדבר על כל נושא שבעולם, אני איתך, החברה הכי טובה, את יודעת את זה, אבל על הנושאים האלה תעזבי אותי, בסדר? תעזבי אותי בשקט. מוצהר וחגיגי. זאת אומרת, אם לפחות היה פה אפשרות להשפיע עליה, אז ודאי, כל ישראל אחים, אנחנו רוצים שכולם יחזרו בתשובה ולהיות חברים עם כולם ואוהבים עם כולם ולבוא אל כולם, למה לא? אבל אם יש פה מישהו שמזיק לך, מדרדר אותך, וגם אין שום סיכוי בעולם שתשפיע עליו, לפחות לא בדרך הטבע, בעיניים נורמליות, מוצהר וחגיגי פה ובאופן רשמי שאין מה לדבר איתה על יראת שמיים, אז אין לך פה סיכוי להשפיע עליה. ממילא יש פה את כל הסיבות למה להפסיק ללכת את החברה הזאת. לא שמעת לרמזים המקדימים, בכל זאת תפסתי יוזמה פעם אחת והלכת לאותה חברה, וגם כן אותה אחת גם סיפרה שכשהיא הלכה לאותה חברה כבר אז הרגישה משהו לא בסדר. אבל איך היא פרשה את זה? את האינטואיציה שלה, שהייתה אינטואיציה טובה, שבאותו זמן שהיא נסעה לחברה הרגישה משהו לא בסדר. לאחר מעשה, איך היא הסבירה לעצמה את זה? למה הרגשתי בפנים, באינטואיציה, שמשהו לא בסדר? בגלל הפחדים שיבואו אחר כך, בגלל הסיפור שאני אשמע אצלה. לא נכון. האינטואיציה שלך הייתה טובה, אבל לא בגלל הסיפור שתשמיע אחר כך, אלא בגלל עצם הנסיעה. למה נסעת בכלל לחברה הזו? עצם זה שאדם יש עדיין גשרים שהוא לא שרף, שמזיקים לו, זה כבר פגם. ואם הוא מתמכר אליהם, זה בעצמו יביא עליו איסורים, מכיוון אחר שבכלל אתה ברגע ראשון לא תקשר בכלל. מה העניין? אין לך עירת שמיים. יש לך פה עירת הבריאות. עירת הבריאות, אתה אומר, יש לי פה חברה, ולמה שאני נתק איתה את הקשר? ומה היא תגיד על זה שניתקתי איתה את הקשר? ומה יגידו כל אלה שישמעו על זה שניתקתי איתה את הקשר? או שלפחות, מה זה לנתק את הקשר? שלום שלום וזה, אבל לא, לא צריך פה שיהיה שנאת חינם. אבל לפחות למה לך לנסוע, לקחת, לנסוע אליה, להיות אצלה כמה שעות, לשמוע את הדיבורים שלה, למה? על מה ולמה? אין לך מה לעשות בחיים. החיים עוברים מהר. חבל על הזמן, חבל על הנשמה שלך, על הנזק שזה יגרום לך. יוצא שיש פה עירת הבריאות על חשבון עירת שמיים. יפה, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה. אין לבן אדם יראת שמיים, אנחנו נביא אותו ליראת שמיים. איך מביאים בן אדם ליראת שמיים? על ידי שמכניסים לו יראות נפולות. ככה מסביר הבעל שם טוב ברחבה רבה, שכשאתה רואה שבאים עליך יראות נפולות, זה סימן בשבילך שמשמיים רוצים לעורר אותך, שאין לך את היראה הנכונה. לכן מביאים עליך יראות נפולות. זה כמו שאותו דבר, זה בצד של השמאל, בצד של הגבורה, בצד של היראות, יראה. מה יש בצד ימין? מה יש בצד ימין? יפה, אהבה וחסד. אז פה גם כן, אומר הבעל שם טוב, אם אתה רואה שמתגברים עליך תאוות, אהבות נפולות, זה נקרא תאוות, אהבה נפולה, במקום לאהוב את השם, לאהוב את התורה, לאהוב את הקדושה, לאהוב את תלמידי חכמים, במקום זה אתה אוהב תאוות של הגוף, נכנסו בך תאוות חזקות, תדע לך שמשמיים עכשיו רוצים לעורר אותך להגיע למדרגות יותר גבוהות באהבת השם. אולי פגמת פה באהבת השם, אז שולחים לך אהבות נפולות כדי לעורר אותך. אותו דבר פה. נכנסו בלב פחדים, צריך לחשוב למה. יש פה יראות נפולות בקשר לבריאות של הילדים, בסדר, אבל למה נכנסו בכלל היראות הנפולות האלה? כנראה שיש פה פגם בירת שמיים. מה הפגם בירת שמיים? אחד הדברים הקלאסיים זה שאדם יש לו יראת הבריאות. אתה יותר מדי מתחשב מה יגידו, אתה יותר מדי מתחשב מה יגידו, זה על חשבון, רגע, ומה השם יגיד? עזוב אותך עכשיו מה אנשים חושבים עליי, מה השם חושב עליי, איך אנשים מסתכלים עליי ואיך השם מסתכל עליי. אז זה בהכרח בא על חשבון השני, בגלל שאם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עכשיו חושב עליך כך וכך, הוא רוצה שתתקדם, ולא אכפת לך, אתה זורק את זה הצידה, מדחיק את זה הצידה, ואתה אומר, רגע, טוב, בסדר, עם כל הכבוד, אבל פה מה אנשים יגידו עליי זה יותר חשוב, אז אני אתנהג הפוך. אחת מבינה שללכת עם מטפחת, עם כיסוי ראש, זה יותר נכון מאשר ללכת עם פאה. אבל מה יגידו? ניקח דוגמה יותר שורשית. אחת חוזרת בתשובה, רוצה לשים כיסוי ראש. אבל מה יגידו? מה, השתגעת על כל הראש? מה זה האבטיח הזה על הראש? מה זה, באמצע הקיץ את הולכת עם כובע? השתגעת? יפה. זה יראת הבריאות שבאה באופן ישיר על חשבון יראת שמיים. אז משמה הם אומרים, רגע, מה קורה פה? פה הקדוש ברוך הוא נותן לך נשימה כל רגע, נותן לך את האוכל, נותן לך בריאות, נותן לך, הכל מה שיש לך בחיים זה ממנו, ואת בכלל לא אכפת לך מה הוא רוצה. ועוד את יותר פוחדת מאחרים מאשר מה שהוא יגיד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, צריך לעורר אותה איכשהו, לרמז לה רמזים דקים בהתחלה, רמזים דקים, כדי שהיא תבין, אנחנו רוצים בטובתה. השלב המתקדם בסיפור הזה, שאם נניח אותה אחת לא הייתה עושה חשבון נפש ולא הייתה יוצאת מהסיפור הזה, הייתה מתמכרת עוד יותר לפחדים שלה, מה היה קורה? משמיים היו מאבא להתאמה פותחים לו לפי הפירוש הראשון, מי שמחפש בעיות ימצא אותם. אז עכשיו היא מתחילה לדאוג מה יהיה עם הבריאות של הילדים. עכשיו משמיים יזמנו לה טפטופים של בעיות. פתאום הילד חוזר מהגן, אומר, כואב לי פה. כואב לי שם. זה כבר, אוי אוי אוי, זה סימן, סימן נורא והיום. מי יודע מה זה אומר? מי יודע מה זה אומר? ישר חדר מיון, ישר רופא, ישר זה, משגעת את כל העולם, את אמא שלה, את בעלה, כל שני וחמישי רצים לרופא. למה כל שני וחמישי? כי כל יום מחדש היא תמצא ראיות לכאורה שיש פה בעיה. הנה בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת. סחרור שאין לו סוף. איך יוצאים מהסחרור הזה? יש רק דרך אחת, רק דרך אחת, לצאת מפחדים, לצאת ממחשבות אובססיביות שיגעונות וכאלה, רק דרך אחת, וזאת הדרך של אותו בחור שחזר בתשובה עם הטנק, מסירות נפש. אני הולך עכשיו בדרך היותר ארוכה, יותר קשה, מסכנת נפשי בסכנת נפשות של ממש. אחר כך הוא לא רק הגיע ליעד שלו וניצל בחיים, עוד הוא אחר כך קיבל בונוסים מכאן עד להודעה חדשה, יום הוא דתי, חרדי, משפחה, ילדים, הכל על טהרת הקודש, מתנה הכי גדולה שיכולה להיות. איך הוא זכה לזה? מסירות נפש. לא מוכן לדרוס את נקודת הנשמה שבתוכי. אני לוקח שני צעדים אחורה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מוסר את נפשי אליך. תשימו לב, אני מוסר את נפשי אליך על מנת לשמור על נקודת הנשמה, נקודת היהדות שבתוכי. עכשיו תשימו לב, אחד שמוסר את נפשו בעצמו, את הנפש שלו על קידוש השם, אומר אני מוכן שירגו אותי, ובלבד שאני לא יעבור על התורה הקדושה. מוסר את נפשו על קידוש השם. אחד אומר אני עובד את השם במסירות נפש, על חשבון הכוחות שלי הזמן שלי והכסף שלי והכל, ועל הפינוקים שאני רגיל אליהם, לא, אני מבטר על הכל, ואני עושה מה שנכון בעיני השם, אם זה ענייני מצוות, ענייני תורה, תפילה, זיכוי רבים, הכל, אני מתמסר לגמרי, לא אכפת לי מעצמי, רק למען כבודו של השם יתברך. מסירות נפש. כל הצדיקים ככה. עכשיו, ברגע שמדובר בילדים שלנו, זה יותר קשה. פה היצר כבר מפעיל סחיטה רגשית. הילד זה הדבר הכי חשוב לך. יפה. למסור את נפשך בעצמך, אתה יכול. יפה, זה כבר מדרגה מאוד גבוהה. זה דורש גבורה בלתי רגילה. אבל בוא נראה אותך מוסר את נפשך במה שקשור לילדים שלך. אתם יודעים איזה כוחות נפש נדרשים מאותה אישה? כדי להפסיק לחשוב על הבעיות הרפואיות שאולי יש לילדים שלה? היא אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מפסיקה לחפש, מפסיקה לבדוק, מפסיקה לדאוג, מפסיקה עם כל כמו אותה אחת שכל הזמן עוקבת אחרי בעלה ומחפשת אותו בסיבוב לראות שהוא לא בסדר, אותו דבר, אני מפסיקה לחפש איפה יש בעיות אצל הילדים שלי, מפסיקה, מצמצמת בפעמים שאני הולכת לרופא, לא על כל דבר אני רצה לרופא, אני יותר סומכת עליך עכשיו. אני מרימה ידיים. מסירות נפש. זה באמת, במצב הזה, זה באמת מסירות נפש. באמת גבורה. להפסיק עם הסחרור, עם המעגל הקסמים הזה, ולהגיד אני עכשיו עוצרת את הכל, ולא הולכת לרופא, אני ישיר פה מקסימום, כדי שלא ייווצר פה מצב של, שאולי באמת תהיה בעיה. אז את יודעת מה? מעכשיו הלאה, כל ענייני הבריאות, ואם ללכת לרופא או לא, זה רק בעלך. רק בעלך. אבל הוא לא מספיק, שם לב ולא זה. בסדר, פה נכנס האמונה. תשליחי את עצמך על השם יתברך. אין פה לסמוך על הנס, כי גם בעלך פה בסביבה. תשאירי את שיקול הדעת לבעלך, או מקסימום גם לאמא שלך. אבל את, אין לך מה להיות מעורבת בזה. ככל שתחפשי עוד פעם ועוד פעם עם בעלך, עם הילד שלך, יש לו חום, אין לו חום, איך הוא מרגיש, תוציא לשון, כל רגע מחפשת. תפסיקי לחפש. באופן הרמטי, תסגרי את זה 100%, לא מחפשת יותר, אני לא הולכת לרופא, מי שרוצה ללכת לרופא עם הילד, שיקח אותו לרופא, אני לא הולך לרופא. תעשי ככה מסירות נפש, תראי שעניינים יסתדרו. מה פירוש עניינים יסתדרו? קודם כל, את תלכי ותתחזקי באמונה, תלכי ותצאי מכל השגעונות, מכל התסביכים. לפעמים אנשים שואלים אותי על כל מיני תסביכים נפשיים. לצערנו יש הרבה, כל אחד מאיתנו, אנחנו כולנו חולי נפש בצורה כזאת או אחרת. אבל יש אנשים שיותר מסובכים. תמיד אני אומר אותו דבר. הסיכוי היחיד לצאת מכל התסביכים האלה זה דרך אמונה. כל השיטות הפסיכולוגיות וזה שום נער, כל הבל הבלים. הבל הבלים. ככל שאתה, הרי מאיפה מגיע השיגעונות האלה? הכל זה מצד היצר. היצר פועל אצלנו בדיוק כמו מנגנון להשמדה עצמית. מנגנון להשמדה עצמית. כמו אחד שיושב על ענף וקורט את הענף שיושב עליו. זה נקרא מנגנון להשמדה עצמית. נניח ניקח את הסחרור הזה של הפחדים, של הבריאות של הילדים. אין לזה סוף, נכון? האישה נכנסת לכזאת רמה של פחדים ואובססיביות, אין לה חיים. אין לה חיים כבר. הכל מתנהל, כל הבית שלה, כל החיים שלה, הכל מתנהל סביב הבריאות של הילדים. כל רגע היא מסתכלת על הילדים, נכנסים לחדר ילדים לשחק במשחקים, היא כל רגע קופצת, מציצה מהדלת לראות מה קורה. אין, זה כבר הופך להיות שיגעון של ממש. שלחת את הילד לגן, כל שעה היא באה לבדוק מה המצב של הילד. שיגעון של ממש. כל זה מאיפה זה בא? מצד הגוף. מצד היצר. מנגנון להשמדה עצמית. רוצה להביא את הבן אדם לשיגעון, להשפוז. במקרה, או השפוז או התאבדות. התאבדות יותר טוב. הרבה יותר טוב. כי שיגעון עדיין יש את הסיכוי הקלוש שאולי הבן אדם יצא מזה. התאבדות זה סוף הדרך. מצד היצר זה הרווח הכי גדול. לכן אדם שמתאבד זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. הדבר הכי חמור מבחינת ההלכה. האדם שמתאבד, קוברים אותו מחוץ לגדר. זה מסר לכולם. הוא פה לקח את החיים שלו בידיים שלו. נתנו לך פה משמיים נשמה. ואתה בעצמך מחליט מתי אתה יוצא מהעולם הזה. אף אחד לא שאל אותך מתי להביא אותך לעולם הזה. אף אחד לא שואל אותך מתי להוציא אותך מהעולם הזה. אתה פה מחליט החלטות במקום ריבונו של עולם. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. נזק נצחי. נזק נצחי לנשמה. אז זה מה שהיצר רוצה אבל. נזק נצחי לנשמה. אז הוא רוצה שתתאבד. אם לא להתאבד, לפחות תיכנס להשפוז. שתפסיק לתפקד. כי בתור אחד שיכול לתפקד, עדיין, אתה עדיין יכול לעשות מצוות, עדיין יכול להתפלל, עדיין יכול לזכות הרבים. אפילו אחד ממש בשפל המדרגה ומבחינה נפשית לא ממש מתוסבך והכל הכל הכל, עדיין הוא יכול לעמוד ליד דוכן למכור קלטות. אתם יודעים מה השכר של אחד שעומד ליד דוכן ומוכר קלטות? הוא לא דורש ברבים, הוא לא אומר דברי תורה, הוא לא יודע כלום, הוא בעצמו גם בקושי מקיים מצוות, אבל הוא מזכה את הרבים. אני מכיר אחד כזה שהוא ככה מסורתי כזה, לא רואים שיש לו כוונות להתחזק יותר, מסורתי כזה. יש לו שיגעון, הלוואי עליי ועל כולם השיגעון הזה, לזכות את הרבים. משהו מדהים, מדהים, הבן אדם הזה מדהים, בלי לקבל שום כסף, שום תמורה, שום כבוד, שום זה, הוא הכל עושה מאחורי הקלעים, מזכה את הרבים בצורה כזאת מופלאה, ממש מופלאה, לוקח מפה, מעביר לשם, לוקח חוברות מפה, ספרים, קלטות, מפיץ לאנשים שיפיצו הלאה, משהו פעילי פלאים. מי יודע כמה משפחות, כמה משפחות הבן אדם הזה זיכה, כמה אנשים התחזקו בזכותו. שכר נצחי, היצר רואה דבר כזה, הוא נבהל. אז להכניס בן אדם להשפוז זה הכי טוב מצד היצר. אז היצר פועל אצלנו כמו מנגנון להשמדה עצמית, לשגע אותך לגמרי. אם אתה לא תעצור את הסחרור הזה, תדע לך, הדרך שלך מובילה לתהום, לא פחות מזה. אין, לא תצא מזה. אחת יש לה בעיות בשלום בית והיא הולכת ומשתגעת, אז תדעי לך, שנה הבאה מה יהיה? עוד שנתיים מה יהיה? את רואה שכבר 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה המצב ככה, מה יהיה אחר כך? לא, לא תצאי מזה, זה אשליות. אם את לא תעשי את העבודה הנכונה, לא תצאי מזה. ואת יודעת מה? יכול להיות שבמקרה הכי גרוע, את בעלך אי אפשר יהיה לשנות. יכול להיות. אבל את יכולה להשתנות. אפילו שהמצב קשה, את יכולה להשתנות, לא רק להשתנות, את יכולה לפרוח, לזרוח, להיות הכי שמחה בעולם. למרות המצב הקשה, הכל תלוי בך. כל זה מבט של אמונה. תעשני שני צעדים אחורה, תגידי אני לא בסדר. מעכשיו אני מפסיקה לחשוב איפה שהשני לא בסדר. אני לא בסדר, ואני רוצה לבדוק איפה אני לא בסדר, ואני מוכנה לתקן. אני מוכנה לשנות. רק תגיד לי מה לעשות, אני מוכנה לשנות. זה מסירות נפש. אז את תזכי לכל המתנות. נניח, עניין של חינוך ילדים. נניח, אמא שיש לה סטיגמה על הילד שלה. יש לה נוגדנים לילד שלה. הוא כל הזמן אומרת שהוא שובר דברים, הוא מופרע, הוא מציק לאחותו, הוא חוצפן לאמא שלו, לא שומע לי. קיצור, היא בראש שלה כבר מצטיירת הדמות של הילד בצורה כך וכך, זהו, נעול אצלה ככה הילד, זהו. עכשיו כמובן שהיא מתרגזת וכועסת והגאווה שלה נפגעת כל פעם מחדש. קודם כל, מה יגידו עליי שהילד שלי כזה? דבר שני, הילד הזה מעצבן אותי, רק לראות אותו כבר מעצבן אותי, בלי קשר לכלום. כל הזמן היא רודפת אחריו, משפילה אותו, מלגלגת עליו, יורדת עליו. אז כמובן, מה יצא מהסחרור הזה? הוא יהיה עוד יותר כזה, נכון? אז יבוא הפסיכולוגים ויגידו, למה הוא עוד יותר כזה? מכיוון שאת יורדת עליו, אז ודאי שהוא יפתח נוגדנים אנטי, הפוך. עכשיו הוא עוד יותר יעשה לך בעיות בשביל להצבן אותך עוד יותר. יפה, הסבר פסיכולוגי יפה מאוד. נכון מאוד, וגם נכון. אבל מה שאנחנו מנסים פה זה להבין את הדברים הרוחניים שגורמים לדברים. את פגמת. משמיים מסובבו שיביאו עליך איסורים מאותו כיוון שפגמת. פגמת פה באמונה. פגמת פה בגאווה. פגמת פה בחשדנות וחוסר אמון. פגנת בו בזה שאת חושבת שאת מנהלת את העולם, אפילו שזה הילד שלך. אז מה? אז מה אם זה הילד שלך? אז מה אם זה הילד שלך וזה בתוך הבית שלך, ועל פי הטבע נראה שאת דואגת לכל מחסורו, הבגדים שלו את מביאה לו, האוכל שלו את מביאה לו, החינוך שלו את קובעת לאיזה בית ספר הוא ילך, ולכאורה גם החינוך שלו בבית תלוי בך. הכל אשליה. אם את חושבת שהכל תלוי בך, את תראי שטיפלי. כל דבר שאדם חושב שזה תלוי בו, בהכרח הוא ייפול באותו כיוון. יבואו עליו איסורים ותוכניות שלו לא יסתדרו מאותו כיוון. כי אתה סומך על עצמך יותר מדי. אתה סומך על ההשתדלויות שלך יותר מדי. אתה שוכח שיש פה מישהו שמנהל את העולם. עכשיו אותה אחת שיש לנו גדנים, לבן שלה. היא כל הזמן עוקבת אחריו, כל הזמן מסתכלת, כל הזמן תופסת אותו, מחפשת אותו בסיבוב. אז עכשיו עוד פעם אתה מתחצף אליי. יפה, עונש. הנה פה עוד פעם, שברת, עונש. עוד פעם אתה מציג לאחותך, עונש. כל הזמן. עכשיו היא מחפשת את זה. היא לא שמה לב, היא לא יודעת להגדיר לעצמה, אבל היא מחפשת את זה בנרות. זה כבר אובססיביות, זה כבר שיגעון. אתה מחפש בעיות, אתה תמצא אותם. כדי לקבור אותך עוד יותר בבעיה שלך. והבעיה העיקרית פה זה פגם של אמונה. מה נדרש? עוד פעם, מסירות נפש. אני מפסיקה לחפש אחריו, מפסיקה לבלוש אחריו, מפסיקה לחפש אותו בסיבוב, שיעשה מה שהוא רוצה, אני מפסיקה. זהו, אני מרימה ידיים. לא מרימה ידיים בחוסר אונים. מרימה ידיים מתוך חוסן פנימי, אני עכשיו סומכת על השם. יותר תפילות. פללי להשם. למה את חושבת שהכל תלוי בך? פללי להשם. אותו דבר עם בעלך. את חושבת שזה שתיחסי עליו ותסבירי לו מהיום עד מחר, את חושבת שזה יעזור? את חושבת שהכל תלוי בצעקות שלך? את חושבת שהכל תלוי בהסברים שלך, בדיבורים שלך? במילים אחרות, כוחי ועוצם ידי. מתי התפללת על זה פעם אחרונה? תתפללי להשם, תגידי ריבונו של עולם מתוך אמונה, שום בעיה אי אפשר לפתור אם לא במבט של אמונה, כי השם יתברך הוא זה ששולח לנו את הבעיות. ואם אתה רק מתחזק באמונה, בענווה, בהתבטלות להשם, השם יתברך יסדר לך את המציאות. במקום לסמוך על הדיבורים שלך ועל הצעקות שלך או על עונשים, תפני להשם, תגידי עכשיו אני מפסיקה עם כל ההשתדלויות שלי, אני מתפללת להשם. גולת הכותרת של הנושא הזה, של המהלך, של הקו הזה, אמרנו, הבאנו כמה דוגמאות, נכון? סתם בשביל ככה להמחיש את הנושא. אבל כל אחד ואחד, אנחנו כולנו נגועים בדבר הזה. כולנו נגועים בדבר הזה. מגולת הכותרת היא שעד כדי ככה שיגעון גדול, שאנחנו בעצמנו מחפשים את היצר שלנו ומחפשים את הנפילות שלנו ומחפשים להוכיח לעצמנו שאנחנו לא מוצלחים. אתה מחפש בעיות, אתה תמצא אותם. אם אתה מחפש לראות עד כמה אתה לא מוצלח ועד כמה הנה נפלת והנה פה אתה לא בסדר, במילים אחרות אתה מחפש את היצור שלך. הרי זה מה שהוא רוצה. תפסיק לחפש את השם, תחפש אותי. אתה מחפש את היצור שלך? או, אתה תמצא אותו בגדול. אתם יודעים מה המפתח של ההתחזקות? להתעודד, להיות שמח ולהסתכל על עצמי בעיניים אופטימיות יותר, זה בדיוק כמו אותו אחד עם הטנק. מסירות נפש, לא פחות ממסירות נפש. הרי זה כל כך קשה, יש לי את כל הראיות וכל ההוכחות על מנת להיכנס לעצבות, על מנת לראות כמה אני לא בסדר, נכון? אבל אתה חיפשת את זה ואתה ממשיך לחפש, ואתה תמצא את זה בגדול בהמשך גם כן. חיפשת בעיות, אתה תמצא אותם. אתה תמצא עוד 1001 ראיות על מנת להוכיח לעצמך שאתה לא שווה כלום. כמה אתה גרוע וכמה אתה מושחת. הסיכוי היחיד לצאת מזה, זה מסירות נפש. להגיד ריבונו של עולם, אני עכשיו מפסיק לחשוב, מפסיק לחפש, מפסיק לראות איפה אני לא בסדר. זה הרי כל כך קשה. כל כך קשה להפסיק לחפש אחרי הילד איפה הוא לא בסדר, אחרי שבן אדם רגיל לזה כל כך הרבה זמן. זה כל כך קשה להפסיק לחפש את הבעיות בריאות של הילד. זה כל כך קשה, עד השמיים זה קשה. ומי יודע מה יהיה, ואולי הוא חולה, ואולי הוא כבר חולה, ואם עכשיו אני לא אבוא איתו לרופא, מה יהיה? אין סיכוי לצאת מזה חביבי, אין סיכוי לצאת מזה. רק מסירות נפש. מסירות נפש פירושו של דבר להרים ידיים. כמו שכתוב לגבי משה רבנו, איך הוא ניצח את המלאק? והיהי ידיו אמונה, כך כתוב. איך ניצחו את המלאק שיצאו ממצרים? משה רבנו הרים ידיים. אם הידיים שלו היו למעלה, עם ישראל ניצחו. הידיים שלו ירדו למטה, הפסידו. אז כתוב והיהי ידיו אמונה. אם נניח נראה תמונה, בתמונה הזה נראה בן אדם מרים ידיים, מה המסר מהתמונה? הבן אדם הזה נכנע, נכון? נרים ידיים זה פירוש של דבר, זה סמל ידוע בעולם, בלי מילים, בכל השפות. אחד מרים ידיים, הוא נכנע, נכון? אני נכנע. אותו דבר כלפי השם יתברך. אתה מרים ידיים, פירוש של דבר אני נכנע, אני מפסיק לנהל את העולם, אני סומך עליך. כמה מסירות נפש צריך בשביל זה? בשביל להפסיק לחפש את עצמי בסיבוב, בשביל להפסיק לדרוס את היהודי שבי. כמה זה קשה להפסיק לחשוב במחשבות של עצבות, מחשבות שאני לא מוצלח, מחשבות שאני גרוע. ממש מסירות נפש להפסיק לחשוב את המחשבות האלה, להפסיק לחפש את הבעיות, להפסיק לחפש אחרי היצר שלי. ממש לפעמים אנחנו לא שמים לב ואנחנו מחפשים את היצר שלנו בסיבוב. הנה פה יש לי יצר של זה, ויש לי יצר של זה, ויש לי יצר של זה. פה אני לא בסדר בזה, ולא בסדר בזה, ולא בסדר בזה. למה שלא תיקח את היצר שלך, שים אותו בכספת, סגור אותו בצד, תפסיק לחשוב עליו. תחשוב על השם, תחשוב טוב. תחשוב על אמונה. תחשוב על התורה, על המצוות. תחשוב על מה אתה כן יכול לעשות מכאן והלאה. תתחיל מחדש. תתחדש, כל יום תתחדש. תחשוב מה אני יכול לעשות מהיום והלאה. דבר עם השם, דבר עם השם, דיבורים של תקווה, של אמונה, של התחדשות. תפסיק לחפש את היצר, זה סחרור שאין לו סוף. ולכן הבן אדם נכנס לעצבות, ומי שנכנס לעצבות ומתמכר לעצבות, הוא נכנס לעצבות יותר גדולה, עד כדי דיכאון וייאוש וישפוז. אין לזה סוף. אבל באמת לצאת מזה זה מסירות נפש, זה נכון. אז יש עניין, כמו שרבי נחמן אומר בארמית, לסתום עיניו מחייזו דהי אלמה. לסתום עיניו מחייזו מהמראה דהי אלמה של העולם הזה. לא להסתכל על העולם הזה. לא להסתכל, אבל יש לי את כל ההוכחות שבעלי לא בסדר. אל תסתכלי. לא רק בעיניים הגשמיות, בלב גם. אל תסתכלי על זה, אל תחשבי על זה. הילד לא בסדר, והשותף בעבודה לא בסדר. יותר מזה, אני לא בסדר. אל תסתכל. כמו שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל, גם אתה אל תסתכל. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל? לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. עמל של עבירות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות. מעלים עין. ככה אנחנו אומרים בתחנון. מעלים עין מסוררים. הקדוש ברוך הוא מעלים את עיניו, כל כך אוהב אותנו, כל כך רחמן. הוא אומר, תשמע, באופן זמני לפחות, אני לא רוצה להסתכל על העבירות שלך. בוא, ניתן לך הזדמנות לעשות תשובה. לא ראיתי. אם האדם לא מתעורר בתשובה, טוב, אחר כך כבר לטובתו, צריך לעורר אותו. וגם אז הקדוש ברוך הוא לא כל כך מסתכל בחומרה. אז ככה גם אנחנו עם עצמנו. אל תסתכל, תסגור את העיניים מהעולם הזה, תפסיק. להגיד שיש לך הוכחות לכל דבר וראיות, כל הראיות הן ראיות לכאורה. כל ההוכחות זה בלוף, אשליה. תפסיק לחשוב, תרים ידיים, תפסיק לחפש את הדברים, אז לא תמצא אותם.